נתחיל בעזר השם נדר שייכו. יש לנו בהתחלה את הסיכתות. זה נקרא סיכוסו דחכימי. סיכוסו דחכימי זה החכמים, המנהג היה שכשהם היו דורשים את מגילת איכו, זה סדר לימודם. כשהם מגיעים למגילת איכו, הם היו מתחילים, הם היו דורשים בהתחלה פתיחה. זאת אומרת, הם היו לוקחים פסוק מסוים, מכל מקום בתורה, דורשים אותו ש... בקשר למגילת איכו, והסיום של הפתיחה היה כיוון, למשל, תם הפורענות הוא בגלל שעם ישראל לא למדו תורה, או שהיה סינסכין או כל סיבה שלי, מרמזים את זה לפסוק, והסיום של הפתיחה היה כיוון שבו הפורענות, כל מן עליהם, איכו יושב ובודות, ואז הם היו מתחילים לדרוש את מגילת איכו עצמה. סך הכל יש פה 30 למוספר, כאילו א', ב', ג', בכל זה נקרא, זה לפני מדרש, זה נקרא מדרש רבי איכו, לפני מספר של א', זה נקרא פתיחתה. אז עכשיו בכל הפתיחתות, סך הכל יש 34, למד ד' אותיות. למעשה ראיתי שהחכם בובר, שהוא הוציא מהדורה מתוקנת של, של המדרש, אז הוא כותב שכשבודקים את זה לעומק רואים שזה סך הכל יש 36 פתיחות. לא 34 אלא 36. אלא שיש בדרך כלל כל המוירה והמוירה שמו בפתיחה נפרדת ועוד נפרדת. אבל יש פתיחה אחת שיש שם שתי המוראים בפתיחה אחת. ויש עוד פתיחה אחת שהיא בעצם פתיחה בלי שם. ולכן עשו את זה כחלק מהאות הקודמת. אבל בפועל היה, יש 36 פתיחות. עכשיו, מה זה בעצם המספר הזה 36? למספר 36 יש משמעות. אנחנו יודעים שיש 36 ריתות האמורות בתורה, שעברו עליהן, כתוב במדרש, שאיכו יושב ובודד, איכו בגימטריה א' וג' וח' וה', סך הכל 36. אז איכו בגימטריה 36, אומר המדרש, למה כנגד 36 ריתות הכתובים בתורה, יש 36 עבירות, שמי שעובר עליהן נענש בעונש כרת, וכנגד 36 קריטות שעברו עליהם, אז הקינה מתחילה במילה איכו. סביר מעניין, שלכן גם אם פתאום עושים כזה מספר מעניין, 36 הפתיחתות, כנראה שיש גם קשר בין הדברים האלה. למעשה, אם אנחנו מסתכלים היום, מי ששם לב, בקינות, יושבים ואומרים הרבה שעות קינות, אבל יש המון קינות שהולכות לפי סדר האלף זה. ובפרט שאנחנו לא צריכים לתת להגיע לקינות בשביל זה, איכו עצמו. המגילה עצמה הולכת הרי לפי סדר א' ב'. איכו יושב ובודד, הראשון, אחר כך הפרק השני גם כן, הפרק השלישי זה שלוש פעמים סדר א' ב', והפרק הרביעי, הפרק החמישי לא. אבל כל הארבע פרקים הראשונים זה הכל לפי סדר א' ב'. מה בעצם הרעיון בזה? זה לא, יש בזה נכון שיש בזה גם יופי, אבל בדרך כלל ברור שזה כזה בקוירה, שיש סדר של א' ב', זה אומר שזה השלמות של הדבר. זה אומר ככה. אם אנחנו מסתכלים על התמצית, התמצית של התמצית של כל התורה, נמצא בעצם ב-22 אותיות האלה. כשאתה לוקח את ה-22 אותיות האלה ומסדר אותן, בסדר כזה, בסדר אחר, אתה הופך את הסדר, משנה את הסדר, אז יוצא לך מילים, שהם משמעות, והמשמעות מתפרשת הלאה למילים, משפטים, משמעויות, רעיונות. אבל הבסיס להכל, אבני הבניין, שמהם נבנית כל המערכת נבנתה ממה? מ-22 אותיות האלו. עכשיו, בדרך כלל, בכל השפות שבעולם, או בתפיסה רגילה, שפה, נבנית הרי כתוצאה בדיבור של בני אדם, מדברים, וכשמדברים צריך להסכים על, אנחנו רואים משהו חדש, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לו. אז אנחנו, אני ממציא שם, ואתה אומר לו, השם הזה לא נראה לי, בוא נעשה שם אחר, מסכימים בינינו, בסופו של דבר, ההסכמה מגיעה לשם מסוים, זה נובע מהאסוציאציות, מדברים שנזכרים, מדברים ש... כן, ומחליטים על שם מסוים. מה? דימוי או מה שלא, כן, זאת המילה העברית. אבל כל אחד ינפים מה שנתפס עצמו, ותכה לבנות שפות, כל אחד עם השפה שלו. אנחנו הרי יודעים שלשון הקודש היא שפה שונה לגמרי מכל השפות בעניין הזה. לשון הקודש היא לא הסכמת בני אדם, זאת אומרת שישבו אנשים, חיו קבוצת אנשים יחד, יפרו ביניהם תקשורת, בצורה של מילים, והיו צריכים לקרוא לדברים בשם, ולכן המציאו שמות, אלא בדיוק ההפך. השורש הוא השפה, השורש הם האותיות הכתובות, המילים, ואותם מבטאים בצורה של דיבור. ולכן יש קשר, בלשון הקודש אנחנו מבינים שיש קשר בין השורשים. זאת אומרת, יש שורש מסוים, שורש בצורה של הכתיבה שלו, האותיות מרכיבות מהות, זה אולי דוגמה, לא כל כך נוגעת לתשעה באב, אבל זה דוגמה של הרב שמשון רפאל הירש, שהוא מדבר על העניין הזה באריכות, אומר שכשניקח את האותיות פי ריש, זאת אומרת, כל השורשים שיש בהם פי ריש, זה אומר פי ריש א', פי ריש ד', פי ריש ו', כל השורשים של פי ריש, הבסיס שלהם הוא, אומר, זה פי וריש. פי זה הדבר הסגור, ריש זה כשהדבר הזה נפתח. הצורה של אות ריש, הצורה פתוחה, אז זה הפי, הסגור, נפתח. עכשיו הוא אומר, אבל הסגור שנפתח זה רעיון, בוא נגיד, שורשי, והוא נפתח להמון המון צורות. אז אם ניקח לפי סדר האלפבית, יש לנו ככה, יש פי ריש א', מה זה? פרא. מה זה פרא? אדם לא סגור. לא סגור עם עצמו, או שהשיער שלו גדל פרא. גדל פרא, שיער ראשו יש, אבל יש גם פרא. מה זה פרא? גדל פרא. לא בתוך המסגרת כמו שצריך, אלא פורץ את המסגרות. הלאה יש לנו פי ריש ד', להפריד. זה אומר, אני לוקח משהו ומפריד אותו, פותח אותו. פי ריש ה', זה פרה. פרה, אני קוראים לכם פרה ורבה, או פי ריש ו', גרור רבו, זה עוד פעם. להיפתח, לפרוט, לגדול. פי ריש ז' זה פרז, ערי הפרזות. מה זה ערי הפרזות? ערים שאינם מוקפות חומה, הן פתוחות לגמרי, לא סגורות. פי ריש ח' זה פרח, פרח, הוא היה סגור ואז הוא פרח, הוא נפתח. פי ריש ט' זה פרט, לוקח מטבע גדול, פורט אותו להרבה מטבעות קטנים. זאת אומרת, עוד פעם, לקחת משהו אחד ופתחת אותו. יש לנו פרי, הוא גם בעצם יציאה, הוא נפתח ויוצא. פרח, עם חף, לקחתי בסקבית, פרחתי אותו. זאת אומרת, פוררתי אותה לתנורים, נקרא לסבוך. אחר כך יש לנו פרם, לקחתי בגד, פרמתי אותו. עוד פעם פתחתי. חוזר על עצמו, תירי סמך, לפרוס. תירי שעיין, לפרוע, ופרה הכהן את ראש האישה, פותח את הצמה ומפרק. תירי צדיק, לפרוס. תירי שקוף, לפרק. עוד פעם אותו שורש. לפורר, תירי שריש. לפרש. לוקח משהו סתום ומפרש אותו, או פורץ את המפה. אז בעצם הוא אומר, השורש פה הוא כזה, יש את הפי, שזה הסגור, הריש נפתח, עכשיו הוא נפתח בהרבה הרבה אופנים, ועכשיו כל דבר מהם נפתח יותר. אתה רואה פה שבעצם השפה נבנית בצורה הפוכה. אם זו שפה שבני אדם מתרגלים לדבר בה, אין שום היגיון שהשפה תחזור להתחבר בשורשים של האותיות. אצלנו אנחנו יודעים שלשון הקודש שונה. לשון הקודש היא שפה שמתחילה מהאותיות הקדושות, שב-22 אותיות ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, כמו שכתוב בספר יצירה. עכשיו, האותיות האלה מתחברות ומתפרקות ומתחברות באופנים שונים ובצורות אחרות ובצורות הגייה שונות, וככה זה יוצר עולם שלם. אבל אבני הבניין היסודיים שמהם מבנה הכל זה האותיות האלה. עכשיו, ולכן האותיות האלה הן בעצם שורש התורה. 22 אותיות הן שורש התורה. אנחנו יודעים הרי כשיש חורבן, אז טיטוס הגיע, נכנס לבית המקדש, החריב אותו, שרף אותו, יצא בת קול ואמרה, כשטיטוס התרברב במה שהוא עשה, יצא בת קול ואמרה, בית חרוב החרבת, בית שרוף שרפת, קמח תחון תחנת, אתה לא עשית כלום. מה הוא לא עשה? הנקודה היא כזאת, בסופו של דבר אתה רואה בית גדול מת, הוא נראה מאוד מאוד יפה, אבל אם הוא רכוב מבפנים, זאת אומרת העץ מתולה, אז נכון שזה נראה מאוד יפה, אבל ברגע שרק מגיעה אחת קטנה והכל מתפורר, או אפילו לפעמים אפילו בלי מגיעה, אומר בעצם אותו דבר גם אנחנו, בית המקדש, עם ישראל בארצו, כל הדברים האלה, יש תוכן פנימי. התוכן הפנימי הוא העיקר. ברגע שהתוכן הפנימי נרכב מעצמו, או שקרה לו מה שקרה והוא כבר לא קיים בצורה הנכונה, אז זה כבר לא יעזור כלום. יכול להיות היכל מאוד מאוד יפה, בניין ענק ומפואר, אבל זה בעצם מגדל קלפים שברוח אחת קטנה פתאום הכל קורס פנימה. וזה בעצם מה שקרה גם בירושלים. אם אנחנו יודעים, אז יוסיפו מספר שכשטיטוס הקיף את ירושלים, הוא כבר היה על סף משבר, כבר רצה לעזוב את המלחמה, כבר לא היה לו כוח, היה 3 שנים, והוא היה בטוח שינצחו את היהודים, הביאו הרי רבע מכל הצבא הרומאי. זה היה צבא ענק, הביאו את כולו לירושלים, רבע מהצבא, מקיפים ב3 שנים של מצור, והיהודים נלחמים בלי שום גבול, הם נלחמים במסירות נפלאה, במסירות נוראה, והוא כבר היה מיואש לגמרי. ויום אחד הוא אומר, הם רואה כבר בטוח שחוזרים הביתה לרומא, אין, לא הלך, מה לעשות? ואז יום אחד פתאום הם קמים בבוקר והם רואים שהחומה מעצמה קרסה פנימה. ההסבר שלו היה למה זה באמת קרה, אז זה באמת, זה הסבר מעניין, אבל זה לא משנה את התוכן הפנימי של מה שקרה פה. כי אין, היה, הם, הרומאים היו מכירים, מקימים מגדלי מצור, זאת אומרת מגדל מבחוץ, מעץ, עוטפים אותו עם אור, אורות של בהמות, בשביל שלא יחדרו, לא יזרקו עליו אורות משוחים בשמן, בשביל שלא יזרקו עליו לפידים, לזרוף אותו, חיצים, לשבור אותו, אבנים, ככה הגנה. וזה היה יותר גבוה מהגובה של החומה. והם היו מטפסים, עשרות חיילים, אם לא מאות, על החומה, על המגדל הזה למעלה, דוחפים את המגדל, מקרבים, מקרבים, מקרבים אותו עד לחומה, והם היו עומדים שם מלמעלה, ופשוט משקיפים על כל העיר, יורים חיצים לתוך העיר, וככה הם היו משיגים את הגובה של החומה. החומה הייתה בגובה 10 מטר, אם לא יותר, 50 מטר אפילו, בחומת בית המקדש, ובעצם הקיפה את כל האזור. מי שהתקרב, היה לו את היתרון של הגובה על כל מי, על האויב. הם בעצם ברגע שהם הגיעו בכזה טנק מוגן, בגובה יותר גבוה מהחומה, אז בעצם היה להם את היתרון כלפי העיר. עכשיו, הם הגיעו באמת בצורה כזאת, התקרבו לעיר, מה עשו היהודים? הלכו, חפרו מנהרה, מתוך העיר, מתחת לעיר, מתחת לחומה, עד למקום, הגבעה שעליה עמדה הסוללה הזאת, הטנק הזה, שמו שם עצים, משכו אותם בזפת, והציפו אותם. ואז כשהכל קרס מלמטה, יצא אש מהאדמה, ואכלה את כל המגדל הזה, עם כל החיילים שהיו בו. הכל בער באש, ובעצם זה גרם לשבירת מורל, שבירה מאוד מאוד חזקה בצבא הרומאי. עכשיו, מה קרה? באותו מקום שעברה המנהרה, באותו מקום בדיוק קרסה החומה פנימה. כשהיה שהיה חלל מתחת לחומה, החומה קרסה פנימה, והרומאים פשוט היו צריכים להיכנס, לא שום דבר אחר. פשוט צעדו פנימה. אבל בסופו של דבר אתה רואה מה? היהודים עשו את הטריקים הכי טובים בעולם. הם היו לוחמים עזי נפש. הם הצליחו לשרוד 3 שנים של מצור רעב מטורף, ובאמת לא ליפול ולהילחם, וגם אחר כך הם נלחמו עם כל הכוח. אבל כמה תחון תחנת? מה שקרה פה, אין את התוכן הפנימי, החומה מעצמה תקרוס תחתיה, זה לא יעזור. אם אנחנו בכל אופן לא נתקן את השורש הפנימי של הדברים, אז זה לא משנה, ננסה לבנות הכל, נבנה בית ענק, הבניין יקרוס פנימה. לא יהיה לו שום עמידה, הוא לא יהיה יציב. הדרך היחידה שהוא יכול להינצל, הוא יכול לעמוד, זה רק אם הפנימיות קיימת. לכן כשאנחנו באים לקונן, אז אנחנו לא רוצים לקונן על החיצוניות, אנחנו מקוננים על הפנימיות, ברור. אנחנו מקוננים על מה שקרה, ומה שקרה בא לידי ביטוי בדברים חיצוניים, ולכן איכה מדברת על הילדים הרעבים, ועל המסתרי הקהילים, ועל הביזיון של עם ישראל, ועל הביזיון של התורה, אבל בסופו של דבר, מה השורש של הדברים? ה-22 אותיות. ולכן גם כל הקינות בנויות על ה-22 אותיות האלה. והתיקון שלנו בנוי ב-22 אותיות האלה. כשנתקן ב-22 אותיות התורה, את התיקון של הבית שיהיה בנוי, אז יהיה כי אתה השם באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה, בניין בנוי שיורד מהשמיים. אז נכון, כשאנחנו שואלים שהרמב״ם אומר שיש מצוות בניין בית המקדש על בית המקדש השלישי, אז אם ככה איך זה יורד מהשמיים? אז יש כמה וכמה תירוצים שאומרים, או שבניין הבניין יהיה התקנת הדלתות, שזה ישאירו לבני ישראל. אבל יש פה גם את הנקודה שבסופו של דבר זה צריך לרדת בנוי מהשמיים. זאת אומרת, אם זה לא יורד בנוי מהשמיים, אז גם אם אנחנו נבנה מה שנבנה, לא יעזור כלום. תהיה רעידת אדמה וזה ייפול, לא רעידת אדמה, יכול להיות 1,000 דברים שקורים. אז בכל אופן, לענייננו, כנראה שאותו, כמו ששם אנחנו רואים שיש 22 אותיות כנגד אותיות התורה, כאן זה כנראה גם 36 כנגד 36 קליטות. טוב, רבי אבא בר כהנא פתח. רבי אבא בר כהנא זה הראשון שכתוב פה במדרש, הוא פתח את הלימוד מגילת איכה עם הפסוק הזה. צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לאישה, ענייה ענתות. מה זה הפסוק הזה? הפסוק הזה מדבר שסנחריב בא על ישראל. הוא בא מהשור והוא מגיע וכובש את ישראל. הוא רוצה להגיע לירושלים. עכשיו, ביום הזה, ההסתגנינים שלו אמרו לו שאם הוא יצליח להגיע לירושלים היום, הוא יכבוש אותה. אם הוא ידחה את זה למחר או לתאריך אחר, אז כבר אין לו סיכויים לכבוש, ככה הם ראו בתוכבים. ואז 10 מסעות נסע סנחריב באותו היום. הוא עשה ביום אחד 10 מסעות, 10 ערים הוא עבר. בא על עיית, עבר על עיר שנקראת עיית, עבר במגרון, עבר דרך המקום שנקרא מגרון, למחמש יפקיד קהיליו, המקום שנקרא מחמש. עברו מעברה, הגמרא מסבירה שעברו מעברה זה שתי מקומות, הגמרא בסנהדרין צדיק ד' עמוד ב', עברו ומעברה, גבע מלון לנו, הלכו לישון, חלק מהאנשים שלו לפחות, במקום שנקרא גבע, חרדה הרמה, המקום שנקרא רמה, אנשים שלו חרדו, פחדו, גבעת שאול נעשה, ברכו, האנשים, התושבי גבעת שאול, צהלי קולך בת גלים, המקום שנקרא בת גלים, הקשיבה לאישה, תקשיבו המקום שנקרא לאישה, עניה ענתות. טענו המקום שנקרא ענתות. מי היה מענתות? ירמיהו הנביא. היה מענתות בארץ בנימין. נדדה מדמנה, תושבי המקום שנקרא מדמנה נדדו ממקומם, יושבי הגבים תעידו, והפסוק הבא הוא, עוד היום בנוב לעמוד. אותו יום הוא הגיע עד נוב, ינופף ידו הרב ציון גבעת ירושלים, מנופף את היד שלו על ארבע ציון, על גבעת ירושלים, שהוא רוצה לכבוש את זה ביום הזה. בפועל מה שקרה, שכשהוא ראה את ירושלים, הוא פשוט התחיל לכעוס. הוא אומר, מה? בשביל מקום כזה הרצתם אותי את כל הדרך 10 מסעות ביום אחד? כזה מקום קטן? אני כובש את זה בצ'יק. מה, אתם עשיתם מזה איזה עסק גדול? אני חייב לבוא היום לכבוש את המקום הזה? ואז הוא אומר, אנחנו הולכים לישון פה בנוב, ומחר אנחנו נעלה על ירושלים. והיות, באמת הוא עלה מחר, הוא כבר לא הצליח. זה היה וחובל עול מפני שמן, הוא לא של סנחריב נשבר בגלל השמן של חזקיהו שהיה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, והוא לא הצליח לכבוש את ירושלים. שאלת הגמרא, אבל כשאנחנו סופרים בזמן חזקיהו המלך, אנחנו מדברים לפני החובן, הרבה לפני החובן של בית ראשון, זה היה בזמן הגלות של עשרת השבטים. עכשיו 10 מסעות הוא נסע. עכשיו למעשה אם אנחנו קוראים בפסוקים, אז יש פה 12 או 13 מקומות מצוינים. זה שואלת הגמרא, בסנהדרין, זה טוב האביין זרי יותר מזה. אז אומרת הגמרא שהפסוק באמצע, צהלי קולך בת גלים, הקשיבה לאישה, ענייה הנסות, זה לא שמות של מקומות. זה מקום שבא להדרשה. צהלי קולך, צהלי קולך, ארימי את קולך בצהלה, בשמחה. מי? בת גלים. העם ישראל שנקראים בת גלים, אנחנו נראה פה במדרש שתי פעמים, או שהם כמו הגלים שבים, או שהבת גלים הצאצאים, הבת, עם ישראל הוא הבת של אברהם, אבינו, יצחק ויעקב, שעשו מצוות כמו גלי הים. או שפה דווקא מרמזים על משהו אחר, בת גלים זה בת גולים. גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב הייתה אצלם גלות, ולכן הגלות הזאת מתעוררת עכשיו כשמדברים על עם ישראל שיוצא לגלות, אומרים צהלי קולך בת גלים. עכשיו אומר, הקשיבי לאישה, תקשיבו ממנו אל תפחדו, אבל מלאישה, מהלאיש, מהאריה, יש לכם מה לפחד. מי זה האריה שהם יפחדו ממנו בעתיד? נבוכדנצר, שנקרא עלה אריה מסובכו. נבוכדנצר נמשל לאריה, והסמל נראה לי של בבל גם היה אריה, יש קשר בין בבל לאריה, ועלה אריה מסובכו, גם בנבואות בדניאל רואים שהוא נקרא אריה כמה וכמה פעמים. עניה ענתות, מי זה? ירמיהו בן ענתות יבוא ויתנבא על הגלות שתהיה בעתיד. נראה את זה פה במדרש, איך שהוא אומר, אמר ישעיהו לישראל. יש פה בעצם, אם נתקל בזה, שתי חלקים בפסוק הזה. פעם אחת הוא אומר להם עכשיו למה הם ניצלים, וזאת אומרת שעכשיו אין להם מה לפחד, אין להם ישראל מה לפחד. צהלי קולך, בגלל שהיום הם כן בסדר, כי הקול שלהם צוהל בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הם לומדים תורה כמו שצריך, אז לכן הפעם הזאת לא תהיה גלות, אבל בעתיד כן תהיה גלות. זה בעצם כתוב בפסוק הזה. בוא נראה, אומר המדרש, אמר ישעיהו לישראל, עד שאתם אומרים שירים ומזמורים לפני עבודת כוכבים, עד שאתם אומרים, באותו זמן שהרי בסוף בית ראשון, מה היה החטא של עם ישראל? שעבדו עבודה זרה. עבדו עבודה זרה, אומרים שירים ומזמורים לפני עבודת כוכבים. אומר, במקום זה צהלי קולך בדברי תורה. צהלי קולך בבתי כנסיות. זאת אומרת, להרים את הקול בתהלה, להתפלל בקול רם ובשמחה, או בדברי תורה, וגם אלה שלא יודעים ללמוד דברי תורה, אז בבתי כנסיות, בתפילה. בעסק התורה, בצהלה ושמחה אמיתית. ואז תנצלו. צהלי קולך בבתי כנסיות בת גלים, מה הגלים הללו מסוימים בים, מסוימים בים, שמה, שרואים ניכרים בים, ככה אבות הקדושים היו ניכרים ומפורפמים בעולם לשבח. כך אבותיהם מסוימים בעולם. דבר אחר, מה זה בת גלים? בת גולים, ברת הון וגל ואה, ביתם של הגולים, ביתו של אברהם, אותו שכתוב בו, והיהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה. ביתו של יצחק, שכתוב בו, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. ביתו של יעקב, שכתוב בו, וילך פדנה ארם. אז היה כל אחד ואחד מהאבות, אנחנו מוצאים שהיה גלות, והגלות הזאת זה מעשה אבות, סימן לבנים, כמו שהאבות גלו, אז זה מרמז שגם עם ישראל יגלו ממקומם. אז זה הדבר הראשון, צהלי קולך בת גלים. צהלי את קולך בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בשביל שלא יהיה גלות. עכשיו בזמן חזקיהו, שבאמת היה קולם צוהל בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אז הם זכו ונדחתה הגלות מהם. אבל בתקופה יותר מאוחרת שכבר לא היה ככה, אז כבר הגיע הגלות. הקשיבי, הוא אומר, מה זה הקשיבי? הקשיבי למצוותיי, הקשיבי לדברי תורה, הקשיבי לדברי נבואה, הקשיבי לצדקות ומעשים טובים. לאישה, הקשיבי לאישה, ואם לאו, אם יהיה חוסר בהקשבה, זאת אומרת, לא כמו זמן חזקיהו, אלא כמו זמן החורבן, ואם לאו יבוא לאישה, האריה סליק עלך, יעלה האריה עלייך. מי זה? זה נבוכדנצר הרשע, לכתיב בי עלה אריה מסובכו. ענייה, מה זה ענייה? כשעם ישראל נהיה עני, ענייה מן הצדיקים, ענייה מדברי נבואה, ענייה ממצוות ומעשים טובים, ענתות. מגיע ענתות, מי זה? ואם לאו, ענתות, הענתות עתה ומתנבא עלייך. יגיע הצדיק מענתות להתנבא עלייך, יכתיב דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. עכשיו הוא מסיים את הפתיחה ואומר, כיוון שבאה הכהנות, כונן עליהם איכה. טוב, למעשה, יש פה, אומר, צהלי קולך בת גלים. אומר, אנחנו אומרים, סנחריב עשה 10 מסעות באותו היום. מה זה 10 מסעות האלה? כי בסופו של דבר אומר הרבה נשחיים, מרמזים לו שבאותו זמן הוא קיבל רק את 10 השבטים, לא את כל עם ישראל. ולכן באותו יום בעצם יש פה 12 מסעות. הוא רצה להציג באותו היום 12 מסעות, אבל אנחנו אומרים שיש פה צהלי קולך בת גלים. הקשיבי לי שאני הענתות, אז זה יורד ל-10 ולא 12. זאת אומרת שהוא לא קיבל את כל ה-12 שבטים, אלא הוא קיבל רק 10 שבטים מתוכם. כי אלה שהיו קשורים לצהלי קולך, להקשיבי, ולא היה ענייה במצוות ומעשים טובים, הם נמחקו מהרשימה של המסעות שהוא עשה באותו היום. יש אלשיך שבא להסביר את הפסוק הזה, ואלשיך אומר, תהליך הולך בת גלים. הוא אומר, סנחריב הרעיש את כל הארץ. הוא אומר, כל כללות ישראל, כל עם ישראל שהיה אז בירושלים, זה היה בפסח, ולכן כל מי שעלה לרגל היה בירושלים בזמן הזה שסנחריב מגיע. וכולם אומר להם, צהלי קולך בת גלים. בלילה הזה, בליל יתקדש חג הפסח, יצהלי קולך בשיר ובסיפור יציאת מצרים. בת גלים זה בת הצאצאים של האבות, שסבלו גלים, הרבה צרות שגברו עליהם כמו גלים, כדי להניח זכות לבניהם. זאת אומרת, יש דבר כזה, יש דבר כזה שצדיקים סובלים סבל, סובלים צרות, ובכוח זה ממשיכים שפע גדול לעם ישראל לדורות. איפה, דרך אגב, ראינו את זה גם היום, ב10 הרוגי מלכות. כתוב שרבי ישמעאל בן אלישע, שהוא עמד וצעק, בהתחלה באה בת הקיצר, ביקשה שיפשיטו את אורו מעליו, את אור הפנים, ואז מתחילים לחתוך את הפנים שלו, והוא שתק, הוא לא צעק. הגיעו למקום תפילין, צרח בכל מר, אז הוא צעק צעקה נוראה. שאלו אותו התלמידים שלו, למה דווקא עכשיו אתה בוכה? אם אתה לא צועק בכלל, אז בסדר, אתה לא רוצה שיראו שאתה צועק, אתה לא רוצה שיראו שכואב לך. אבל פתאום עכשיו כשאתה מגיע למקום תפילין, אתה כן צועק? אז הוא אמר להם, לא על עצמי אני צועק, אני צועק על המקום של התפילין ששם השם נקרא עליו. הוא אומר אותי, אבי, אילו תפילין ושם השם נקרא עליך ויראו ממך, אילו תפילין שבראש. זה לא התפילין שמעל הראש, זה התפילין שבראש. זה אומר שכשאדם בכוח מצוות תפילין, אז הוא עצמו נהיה אדם קדוש. השם השם שורה עליו, ה-21 הוויות שיש בתפילין, שורה על הראש של האדם עצמו. ולכן רבי ישמעאל כהן קדוש, שבאמת היה צדיק, אז שרתה שכינה ושרו השמות הקדושים עליו בעצמו. כשמגיעים וחותכים את המקום הזה, אז הוא צעק צעקה גדולה. כתוב שבאותו זמן באו, עמדו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו זו תורה וזו זכרה. הוא צעק צעקה שנייה, אז עמד יזעזע כיסא הכבוד ועמד העולם להפך. אמר הקדוש ברוך הוא, אם הוא צועק שלישית, פעם שלישית, אהפוך את כל העולם כולו לתוהו ובוהו. ואז כשירדו למטה, ירדו מלאכי השרת ואמרו לרבי ישמעאל, אם אתה צועק, תדע לך שהקדוש ברוך הוא הופך את כל העולם לתוהו ובוהו. אז הוא אמר, אבל אז יכול להיות שההסבר שהוא קיבל יפסידו גם את מה שאתה שואל, למה באמת הנקודה היא כזאת. אז הוא אומר, למה באמת מגיע הדבר הזה? מה הוא חטא? למה מגיע לרבי ישמעאל בן אלישע את העונש הזה בצורה כזאת? אמרו לו מלאכי השרת, תדע לך שעם ישראל עוד עתיד לעבור הרבה הרבה דברים, וצריך שיהיה להם זכות אבות, וחלק גדול מזכות אבות זה הצרות והייסורים שהאבות עברו. זה אומר, יש פה זכות גדולה שלכל עם ישראל לדורות, לדורי דורות, ובשביל שהזכות הזה תהיה, אנחנו צריכים שיהיה צדיקים, ואפילו צדיקים שסובלים דווקא, ועל ידי זה מגיע הישועה לעם ישראל. יש לך למשל דוגמאות נוספות לזה, לרעיון אצל רבי חנינא בן דוסא. כל העולם ניזום בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. זה אומר שיש שמסבירים שההפך, חנינא בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, זה הגורם שלכל העולם יש בזכות חנינא בני. זאת אומרת, דווקא זה שהייסורים שהצדיקים סובלים מביאים שפע לעולם. יש הגמרא בכתובות על רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שכל אותם שנים שרבי יהודה היה סבל מהייסורים שלו, אז לא הפילה אישה בארץ ישראל, ואם אדם היה עוקר צנון מהרוגה שלו, הכל היה מתמלא מים, לא היה חסר גשם. זאת אומרת, יש דבר כזה שבכוח מה שהצדיקים סובלים ייסורים ועובדים את השם, הם ממשיכים שפע גדול לכל עם ישראל. הם לוקחים על עצמם את היסורים במקום עם ישראל לדורות. איפה עוד יש לך את זה? יש זוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, נכון, 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 הוא אומר כל הזמן שרבי אלעזר בן רבי שמעון היה חי וסבל את היסורים. נכון, כתוב גם כן אז כל הזמן הזה גם כן לא היה נזקים בארץ ישראל. יש משהו סיפור מאוד מעניין, אם זה באמת כדאי מאוד לחזור על זה, יש בזה מסר מאוד חשוב. יש ככה, מישם מלך מואב. מישם מלך מואב היה מלך ישראל, מלך מואב. מישם מלך מואב היה מלך בתקופת אחאב, מלך ישראל. הוא היה משועבד לאחאב, והוא היה מעלה לו 1,000 קרים ו1,000 נוקדים כל שנה, 1,000 צאן, 1,000 צאן ו1,000 צאן לצמר. כל שנה אחרי שאחאב מלך ישראל מת והמלך הבן שלו יהורם, זה היה קודם האח הראשון מלך, מלך החשיב יהורם מלך, ויפשה מישה מלך מואב ויהורם בן אחאב מלך ישראל, והוא לא העלה את המס, הוא לא מעלה את המס. מגיע יהורם, יוצא למלחמה נגד מישה מלך מואב להכריח אותו לתת את המיסים. כשהוא יוצא למלחמה, הוא לוקח איתו יחד את יהושפט, מלך יהודה, ומצרפים לשניהם את מלך אדום, ואז שלושת הצבאות ביחד, צבא יהודה, צבא ישראל, הרי באותו זמן מחולק, 10 שבטים ושתי שבטים, מלך יהודה, מלך ישראל, ומלך אדום, יוצאים צבא משולש, לקראת מלחמה עם מישם מלך מואב. כשהם באים שם, היה להם נס גדול בדרך, הם הלכו 7 ימים, לא היה להם מים, היו צמאים, יותר ממה שאנחנו עכשיו, הם היו צמאים מאוד, ואז כשהם צמאים, הצבא לא יכול לתפקד, כי הם בלי מים, ואומר יהושפט, אין פה נביא לשם, ונדרשה את השם מאותו, אין פה איזה נביא להשם שאפשר לדבר איתו. כאילו כל הנביאים זה רק נביאי הבעל של אחאב, או יהורם בן אחאב. אז הוא אומר, כן, יש פה את אלישע בן שפט, אשר יסק מים על ידי אליהו. אלישע בן שפט הוא התלמיד של אליהו הנביא, אפשר ללכת אליו. הולכים לאלישע בן שפט, הוא אומר להם, יהורם, לא מוכן לקבל אותך, אתה רשע, אתה עובד אלילים, אתה עוכר ישראל, אתה ואבא שלך, ואני לא רוצה, לא רוצה לראות אותך. אזי, בגלל שיהושפט, מלך יהודה, הגיע איתך ויהושפט הוא צדיק, אז לולי פני יהושפט, מלך יהודה, אם אביט עליך ואם עליך, אבל בגללו אני מוכן לקבל אתכם. מה אתם רוצים? אומרים לו, אין לי, אין מים, צריך מים. אז הוא אומר להם, אין לו עכשיו רוח נבואה, למה כי הוא כעס? הוא אמר לו, לא רוצה לראות אותך, הוא כעס, וזה היה קצת חיסרון, ולכן נסתלקה ממנו הנבואה. אז הוא אומר, ואתה, קחו לי מנגן, והיהי כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. זה במלאכים ב' פרק ג' ד' משהו כזה, אני לא זוכר את הפרק המדויק. ואז הוא אומר, קחו לי מנגן, והיהי כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. ואז הוא אמר, גשם לא תראו, אתם לא תראו לא רוח ולא גשם, לא שום דבר, והנחל הזה ימלא מים. הגשם ירד בבוקר במקום אחר, כעלות המנחה יבוא לפה המים, ויהיה מספיק, והכל יתמלא, תשתו אתם ומקניכם ובעירכם, כולם ישתו. מגיע בוקר למחרת, באמת מגיע הזמן הקהלות המנחה, ומגיע שיטפון של מים, כולם שותים ושמחים. מגיע בוקר וממשיך לומר להם, ומיד מלך מואב, אני גם אציל אתכם. ואתם תנצחו את מלך מואב. מה קורה בפועל? יום למחרת על הבוקר, הם רואים הנחל זורם, אבל ממואב למעלה, הם רואים שהשמש זורחת, השמש זורחת על הנחל, והם ידעו שמעולם לא היה פה מים במקום הזה. זה לא איזה ודי שפעם בעובר במים, אף פעם לא עבר מים במקום הזה, והם רואים פתאום הכל מלא מים. זה נראה אדום. למה? בגלל שהשמש זורחת על המים זה נראה אדום. היו בטוחים שזה נחל של דם. למה? כי כנראה האנליסטים שלהם ככה הבינו שכנראה מלך אדום הסתכסך עם מלך ישראל, ומלך ישראל עם מלך יהודה, התחילו כבר לריב ביניהם, ואז הנה יש פה נחל של דם, אנחנו צריכים ללכת רק לסוף את השלל, זה מה שצריך. טוב, יוצאים כל העם של אדום, של מואב, לקחת את השלל. יוצאים כמובן לא מוכנים לקרב, מגיעים לשם, ושלושת הצבאות עכשיו שתו ורגועים, ויש להם כוח להילחם. יקחו אותם שוק על ירך, רק 700 בחורים צעירים הצליחו להימלט יחד עם אישה מלך מואב ולתוך העיר הבירה שלהם. ברגו לתוך עיר הבירה, ואז כתוב בפסוק, ויקח מאישה מלך מואב את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו לעולה על החומה, ויהי כסף גדול על ישראל, וישובו מאחרי מואב. פה פתאום המלחמה שלהם נכשלה. מה קרה? מאישה מלך מואב לקח את בנו. למה הוא לקח את בנו? אומר רשי, מאישה מלך מואב שאל את היועפים שלו, למה אחאב מנצח? למה היהודים תמיד מנצחים? הוא רוצה לדעת. יהורם בן אחאב מנצח, למה היהודים תמיד מנצחים? מה הסוד שלהם? זאת בכזה נס שאנחנו ניתן לחשוב שזה דם, נצא. איך יש להם את הכוח הזה? אמרו לה יוצאים שלו, אתה יודע למה? כי היה להם סבא של סבא, קראו לו אברהם. ואברהם רצה להקריב את הבן שלו לקדוש ברוך הוא. הוא לא הקריב בפועל, אבל הוא רצה להקריב. אמר, אם ככה, אני אעשה יותר מזה. אני לא רק ירצה, אני אקריב בפועל. הוא לקח ויקח מאישה מלך מואב את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו לעולה על החומה. הגמרא בסנהדרין דף ל"ד מסתפקת אם הוא העלה אותו לשם השם כמו אברהם, או שהוא העלה אותו לשם עבודת כוכבים. ומזה מסתפקים איך דורשים את זה, על החומה בלי וב, אם זה בא להגיד על החמה לשם השמש, כי הם היו עובדים את השמש, או על החומה זה על החומה לשם השם. והיא קצב גדול על ישראל, זה עורר כעס גדול מאוד על עם ישראל. ואז וישובו אחרי מואב, הם כבר לא יכולו להילחם עם מואב. דרך אגב, לפני 80 שנה או 100 שנה מצאו את מצבת מאישה מלך מואב. זה אומר, מצאו איזה אבן עתיקה, מה זה? כתובת מאישה זה נקרא. איך זה נמצא היום? בביטיש מוזיאום? או ש... כן, אחד המוזיאונים הגדולים בעולם, זה נמצא, מכרו את זה הרבה כסף, ש... שהוא מספר שם את הסיפור מהמבט שלו. עכשיו, המעניין הוא שכשבן אדם מספר, אתה יודע, אתה יכול לקרוא בין השורות, הוא מספר שיהורם בן אחאז ומלך יהודה יהושפט ומלך אדום, כולם באו להילחם איתו. דרך אגב, המואבית מאוד מאוד קרובה לעברית העתיקה, זאת אומרת לכתב העברי העתיק, כתב רעת, כתב ליבונה, כמו שזה נקרא בגמרא, כאילו הכתב שיש עליה 10 שקל, הכתב הזה, וזה מאוד מאוד דומה, זה, היום זה, סופרים אותו כאחד הכתבים. ואז לוקחים את ה... מה הוא כותב שם, שזה, ובסוף הם לא יכלו לכבוש את עיר הבירה שלי, ואת עיר הבירה ניצלה. עכשיו, הוא מספר את זה ככתובת ניצחון, אבל תוך כדי אתה שומע שאת כל השאר כבשו, חוץ מאת עיר הבירה. וזה בדיוק מה שכתוב לנו בנביא, מאז עברית השנייה, שכבשו הכל, ואת עיר הבירה הם לא הצליחו לכבוש. אבל הוא מספר ועושה את זה, כמובן, הוא מספר חצי סיפור. הוא מספר שאת עיר הבירה לא הצליחו לכבוש, וניצלנו, ו... בכל אופן, אבל מאישה מלך מואב, זה היה סיפור איתו. והאיש עצב גדול על ישראל. למה הכעס גדול על עם ישראל? אז אם זה לעבודה זרה, זה הכיר את זה שעם ישראל גם עובדים עבודה זרה. אם זה לא עבודה זרה, אלא לשם השם, אז מה הכעס הגדול? אומר המהרש"א בסנהדרין, שלמה לעם ישראל אין כזאת מסירות נפש? איפה המסירות נפש של עם ישראל? תראה, גוי כזה, הוא חושב שזה רצון הכלב. הוא הולך ומקריב את הבן שלו על החומה. ועם ישראל לא, ממש לא במקום הזה. הם אין להם את המסירות נפש הזאת. גם אם הם יודעים שזה רצון הקל. וזה עורר קצת גדול על עם ישראל. ממשיכה הפרשה ואומרת, זה הפטרה. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. כן? אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. מה היא צועקת? עבדך אישי מת. מי היה בעלה? עובדיה, אשת עובדיה, אשת עובדיה באה, כך כתוב בזוהר חדש רות, אשת עובדיה מגיעה וצועקת אל אלישע, עבדך אישי מת, עובדיה מת, והנושה, מי זה הנושה? יהורם בן אחאב, בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. טוב, ואז הנביא שואל אותה, מה יש לך בבית? אומרת, אין לי כלום בבית, אין לשטחתך כל, אין לי כלום בבית, כי אם אסוך שמן. כמות קטנה של שמן בשביל לסוך אצבע קטנה של תינוק. הוא אומר, זה כמות הכי קטנה לסוך שמן. והוא אומר לה, טוב, לכי שאלי לך כלים מן החוץ מעט כל שכנייך, כלים ריקים, אל תמעיטי כמה כלים ריקים שאת יכולה. ובאת וסגרת הדלת, כי נס נעשה רק בסתר, וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, הם יגישו עלייך את הכלים הריקים, ואת מוצקת. את תעמדי במקום, תשפחי, וזה לא ייגמר. שפך וישפך וישפך עד שכל הכלים יתמלו. ובאמת הבנים שלה הגיעו, העבירו באמת את כל הכלים שהם לקחו מכל השכנים, קדים, חביות, הכל, צירים, הכל הכל יתמלא, יתמלא, יתמלא בשמן. ואז אחרי שנגמר הכלים הם אמרו, רגע, אם הקדוש ברוך הוא עושה כזה נס, שאפילו כלים ריקים מתמלאים מכזה שמן, בוא ננסה ונראה מה קורה עם כלים שבורים. אז הם לקחו גם כלים שבורים, והכלים השבורים נשתלמו, נהיו כלים שלמים, וגם הם יתמלו. עד שבאמת הם מילאו כבר את כל הכלים ואת כל השברי כלים, הכל מילאו בשמן, ואז היא שואלת, הגישה אליי עוד כלי, ואתה אומר, אין עוד כלי, ויעמוד השמן, ואז השמן נשאר עומד, אבל מה שכתוב במלבים, השמן נשאר עומד לעולם. זאת אומרת, השמן הזה עומד מוכן לדורות להשפיע שפע, ויעמוד השמן, הוא נשאר עומד. ואז היא הולכת שואלת את הנביא מה לעשות, הנביא אלישע אומר לה, לכי נכרי את השמן ושלמי את נשייך, שלמי את החוב שלך, ואת ובנייך נחיבה נותן. למעשה המדרש מספר לנו מה היה שבסיפור הזה. מה יהורם רוצה את הילדים לעבדים? הוא מלך גדול, יש לו מספיק עבדים, מה הוא צריך את הילדים האלה? אז אומר המדרש ככה, יהורם בן אחאב, גם הוא עושה חשבון נפש, הפקת לקחים, בסופו של דבר הוא נכשל בקרב. אז הוא שואל, למה אני נכשלתי? אומרו לו, תראה, מבחינת אסטרטגיה, טקטיקה, הכל היה יופי, הכל עבד יפה מאוד. הכל היה בסדר. אבל מה? לא היה לנו סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא, כאילו מה... אומרים לו, תראה, נכון שאתה רשע, וגם אבא שלך היה רשע. אבל בכל זאת, אבא שלך הצליח ואתה לא. למה? כי לאבא שלך היה, מי היה אשר על הבית, מי היה אחראי על הבית? עובדיה, צדיק, איש ירא השם. שיש צדיק, יש קדושה, יש ברכה. יוסף, איש מצליח. ויברך השם את בית המצרים בגלל יוסף. הבית של לבן מתברך. ויברכני השם בגללך. כל פעם שיש קדושה יש ברכה, יש קדושה יש שפע. עכשיו אומר, למה הצלחה? יוסף יש מצליח, מדוע דרך רשעים צלחה? רשעים והצלחה לא הולך ביחד. זה השאלה של הנביא ירמיהו. איך ייתכן הצלחה אצל רשעים? לא, זה לא אומר שתמיד הרשעים מצליחים, אנחנו לא צריכים להיות כאלה פסימיים. אלא איך ייתכן בכלל שיש הצלחה אצל רשעים? אפילו זמנית, אפילו רגעית, איך תיתכן הצלחה? הרי רשעות והצלחה זה סתירה מן היובי. קדושה והצלחה הולך ביחד. אז אומרים לו, תשמע, אבא שלך היה את עובדיה. עובדיה היה צדיק, ולכן הייתה לו הצלחה. אתה מה? מוקף בכל החברה שלך, איך אתה רוצה שתהיה הצלחה? אז הוא אומר, יופי, בוא נסדר שיהיה פה צדיקים. את מי נביא? את הילדים של עובדיה. יש לו שתי בנים. ניגש לאמא של עובדיה, וואלה, בואי, אני אקח את הילדים שלך, הם יהיו אצלי בארמון, הם יגדלו שם, ואני אדאג שהם יישארו צדיקים, כן, אבל הם יהיו אצלי בארמון. יעזרו לי, ואני אהיה לי את הברכה, והם ירוויחו, ואני ארוויח. אשת עובדיה אומרת, מה פתאום, אין מה לדבר בכלל. הילדים שלי הולכים ללמוד תורה, הילדים שלי הולכים לגדול בני תורה, הם לא הולכים לגדול שום דבר אחר. אתה יכול לתכנן מה שאתה רוצה, זה לא יעזור לך כלום. הילדים שלי יושבים ולומדים תורה. אני אשלח את הילדים שלי במקום של עובדי עבודה זרה? שיהיו שם? מה יצא להם שם? מה הם ילמדו? בעלי היה ירא השם למרות שהוא היה שם, נכון, אבל את הילדים אני לא אשלח לשם. הוא אומר לה, מה, את חושבת שזה? יש סנקציות כלכליות. הנה, בעליך היה חייב לי הרבה הרבה כסף. למה? יהורם בן אחאב הלווה בריבית לעובדיה, כשעובדיה החזיק במערה 50 איש במערה ויחלקלן בלחם ומים, זה להחזיק מוסד שלם, איפה היה לו את הכסף? בהתחלה הוא השתמש בכסף שלו, עד שזה נגמר. אחר כך הוא הלך ולקח הלוואות בריבית מיהורם בן אחאב. הלוואות בריבית, דרך אגב, מפה לומדים שמותר לתורך החזקת תורה לקחת הלוואות בריבית. ולכן גם יהורם, כשהוא נענש, אז עיקו אותו בין זרועיו, כי הידיים שלקחו ריבית קיבלו את העונש. אבל הוא לקח הלוואות בריבית מיהורם בן אחאב. ובאותו זמן, מי רדף את הנביאים? איזבל, אמא של יהורם. וזה אבא שלו, אחאב. וזה שלא הייתה ביניהם דלטוריה, לא היה ביניהם לשון הרע, ולכן הם היו יורדים למלחמה ונוצחים. כי יהורם בן אחאב מלווה כסף לעובדיה בשביל להחזיק את הישיבה של הנביאים באותו זמן, ואחאב לא יודע מזה כלום, כי לא הייתה לשון הרע. בכל אופן, אבל מגיע עכשיו יהורם בן אחאב ואומר, רגע, אתה חייב לי הרבה, בעלך זיכרונו לברכה עובדיה היה חייב לי הרבה הרבה כסף, תתני את הכסף. את לא רוצה לתת את הילדים? יש מקל ויש גזר. לא, את לא רוצה את הגזר? יהיה מקל. תתני את הכסף. אין לי את הכסף. הוא אומר, טוב, אין בעיה, סנקציות פליליות, אני לוקח את הילדים. לא לעבדים, ויקח. והנושה בא לקחת את שני ילדיי, לא לעבדים. אני אקח את הילדים, אני אקח אותם בכוח. אבל מה אישה יהודיה עושה כשדוברים עליה כזאת גזרה? באים לקחת את הילדים שלה במקום שהם יגדלו תלמידי חכמים, במקום שהם יגדלו עובדי השם, במקום שהם יגדלו יראי שמיים, שילכו למקום אחר, לאיזה בית עבודה זרה ובבית של יהורם בן אחאב, ויגדלו שם. מה האישה הזאת עושה? ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע, היא צועקת, היא עומדת וצועקת למי? היא הולכת לנביא וצועקת לפניו. כמה צעקות היא צעקה? 265 צעקות בגימטריה צעקה. 265 צעקות צעקה אשת עובדיה. פשוט לא נמאס לה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והיא צועקת וצועקת וצועקת, ולט במשגח בא, כך אומר התרגום. אף אחד לא התייחס אליה, שום דבר. 265 צעקות ולט במשגח בא. אלישע, אם חכה שאלישע יעשה משהו, שיעשה איזה מופת, הוא יכול להחיות מתים, הוא יכול לחצות את המים, נו, מה? שום דבר, אין תגובה. 265 צעקות ואין תגובה. מה היא עושה אז? הולכת לבית הקברות, נעמדת על פתח בית הקברות ואומרת, איכן בעלי? אומרים לה, מי בעלך? אומרת, בעלי, ירא השם. אומרת, ירא השם? יש ארבעה ירא השם. עובדיה נקרא ירא השם, עובדיה היה ירא את השם מאוד. אברהם נקרא ירא השם, יוב נקרא ירא השם, משתם וישר ירא אלוקים בפר מרע, ויוסף נקרא ירא השם. נכון? יוסף אמר על עצמו, את השם, את האלוקים אני ירא. אז יש ארבעה שנקראים ירא השם. מי זה בעלך? אז היא אומרת, בעלי היה ירא את השם מאוד. ירא השם מאוד? אומר, או, ירא השם מאוד זה היה רק אחד, ועובדיה היה ירא את השם מאוד. ירא את השם מאוד ועובדיה. טוב, מראים לה איפה הקבר של עובדיה. היא הולכת לקבר של עובדיה, משתתחת באפר ואומרת, מאבי, מאבי, איכן רוחצתנו תח? אדוני, אדוני, איפה ההבטחה שלך? שאתה, עובדיה, עמדת להיפטר מהעולם. שאלתי אותך, על מי אתה עוזב אותי ואת שתי בניי? מה יהיה איתנו? אמרת לי, עזבה יתומך אני ערכם, ועל מנותייך עלה יזכו. הקדוש ברוך הוא אבי יתומים, והוא דיין אלמנות, תתנחי עליו. הוא לא יעזוב אתכם, הוא לא יטוש אתכם. הקדוש ברוך הוא יעזור שאתם תנצלו והכל יהיה בסדר. הכל, הוא יעזור לכם. אומרת, איפה ההבטחה שלך? והנושא בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. יורם בן אחז בא לקחת את הילדים עכשיו. איפה ההבטחה? אני צועקת, קוראת, שום דבר לא עוזר. אומר לעובדיה, לכי לאלישע הנביא, ותזכירי לו שאני נתתי שמן בלי הגבלה לנביאים שהיו במערות. לחם ומים נתתי להם כמה שצריך, אבל שמן שהיה מאוד יקר, אני נתתי להם שמן בכמויות בשביל שיהיה להם שיוכלו ללמוד תורה. והזכות של השמן הזה תעזור שיחול נס על העסוק שמן שנשאר בבית. אבל חייבים לחזור לאלישע, כי צריך צדיק שחי פה בעולם בשביל להמשיך את הישועה. היא הולכת לאלישע, ואז אלישע אומר לה, מה יש לך בבית? וקורה כל הנס עם העסוק שמן הזה. עכשיו, מה בעצם הטיפון? אנחנו רואים שיש קשר בין הפרשה הקודמת לפרשה הזאת. כי הפרשה הקודמת מסתיימת והיקצת גדול על ישראל וישובו מאחרי מואב, אחרי שמשם מלך מואב הקריב את בנו על החומה, ואישה אחת, זה בב החיבור, ואישה אחת מנשי בני הנביאים, מה הקשר משתי הסיבורים האלה? רק הקשר הוא כזה, מה היה הקטרוג על עם ישראל? איפה המסירות נפש שלהם? איפה ההתמסרות שלהם לקדוש ברוך הוא? הנה באה האישה הצדקנית הזאת, אנחנו אפילו לא יודעים מה היה השם הפרטי שלה, אשת עובדיה, ובכוח שלה היא הצילה את עם ישראל, ואישה אחת בצעקה שלה. הגמרא אומרת שהיה קצב גדול על ישראל, כמעט היו, זה לא גמרא, זה תנחומה, כמעט היו ישראל קלים באותה שעה. היה גזרה על עם ישראל שיחלו בגלל הקטרוג הזה שהיה. ואישה אחת מראשי בני הנביאים הורידה את הקטרוג מעם ישראל, במסירות נפש שלה, בצעקות שלה, היא הורידה את הקטרוג מעם ישראל והביאה ישועה לדורות. רש"י מביא על הפסוק, ואת, אומר הנביא לאשת עובדיה, תזכרי את השם ומשלמי את תשייך, ואת ובנייך תחיי בנותר. אומר רש"י, תחיי בנותר עד שיחיו המתים. זאת אומרת, לכל אורך הגלות, כל עד סוף בית ראשון, גלות בין בית ראשון לבית שני, בית שני, כל הגלות הארוכה שלנו 1943 או 45 שנים, אנחנו עדיין אוכלים פירות של הנספח השמן הזה של האישה הצדקנית הזאת. עד שיחיו המתים, עם ישראל עוד אוכל את הפירות של הפעולות שלה. מואב, מואב. הגמרא, אני לא רוצה להיכנס לזה מדי הרבה, אבל הגמרא בין סנהדרין דף ל"ד אומרת מה שהיה כסף גדול על ישראל ממה שמואב עשו. אומר, הקטרוג היה ותלמדו ממעשי הגויים. עכשיו, מקולקלים שבהם למדתם, ממסוכנים שבהם לא למדתם. זאת אומרת, כשרואים גוי מתנהג בצורה מוסרית, במידה מסוימת זה מעורר קטרוג על עם ישראל. למה? אם עם ישראל הולכים ולומדים מהגויים, בסדר, אם הם לומדים מהגויים הכל, גם את הדברים הטובים, גם את הדברים הרעים, אז מה שאני אקרא אברוך, זה גרוע מאוד, אבל בסדר. אבל מה קורה כשהולכים ולומדים מהגויים דווקא את הדברים הלא טובים? אם היו לפחות לומדים מהגויים גם את זה וגם את זה, נו. אבל מה לומדים? רק את הדברים הרעים לומדים מהגויים. זה מה שהגמרא אומרת, תראה את מישה מלך מואב. הוא יש לו מסירות לרצון הקל. ואתם מה למדתם מהגויים? דווקא לזלזל? דווקא את החלק הלא טוב? התחברתם לרובד הנמוך? אם אתם כבר מתחברים, תתחברו לרובד הגבוה. כי מקולקלים שבהם עשיתם, כי מתוקנים שבהם לא עשיתם. אבל בסדר, זה אולי באמת יש את המבחן. בכל אופן, אני רוצה אבל באמת לחשוב שנייה על האישה הזאת. נכון, היא באמת הצילה את עם ישראל, היו כמעט היו ישראל שמים באותה שעה, ובכוח המעשה שלה עם ישראל ניצל. אבל אני לא יודע, אנחנו לא יכולים להיכנס באמת לרגשות של, אנחנו מדברים 2800 שנה אחורה כמעט. קשה מאוד, 2700, 2600 שנה אחורה. קשה לנו מאוד לתפוס בכלל מה היה הרגשות שלהם, איך הם חשבו, איך הם עבדו, הרבה דברים השתנו. אבל אולי הרגשה בכל אופן אנחנו יכולים ללמוד. האישה הזאת, מה היא חשבה בפעם ה-167 שהיא צעקה? אשת עובדיה באה וצועקת. מה היא צועקת? הנושא בא לקחת אותי ילדיי לעבדים. אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בבית של יהורם בנחב, בבית של עובדי עבודה זרה. אני רוצה שהילדים שלי יהיו בני תורה. היא באה וצועקת, וצועקת. ואף אחד לא מקשיב לה. היא יכולה לעשות, רגע, ריבונו של עולם, מה אני רוצה? מה, איזה בית ענק, איזה וילה? אני רוצה איזה משהו בגשמיות, הרבה כסף, איזה אונייה, יחתה, אני יודע מה. מה אני רוצה? אני רוצה שהילדים שלי יהיו בני תורה. זה מדי הרבה לבקש את זה. מילא אם אני בא ומבקשת שיהיה לי איזה אוטו יפה. לא אפשר להגיד, זה לא טוב לך, משמיים לא רוצים שתקבל את זה, ולכן התפילה שלך לא מתקבלת. אבל מה יכול להיות רע ולבקש שהילד שלי יישב וילמד? למה זה הולך קשה? ובאמת, זה דבר מדהים. אבל האישה הזאת לא נבלת. היא ממשיכה לצעוק. צעקה 265 פעמים, צעקה אשת עובדיה. היא ממשיכה לצעוק. למה? כי אין מציאות אחרת. אם אומרים לי, תשמע, אתה תפסיד משהו, אז אני מבקש, מבקש עוד פעם, מבקש עוד פעם, די, נגמר. אם אומרים לי, תמות, אתה הולך למות, הולכים להרוג אותך, עשית בן. נגיד, מה פתאום, אני לא מוכן. אני אצעק פעם אחת, זה לא יעזור. אני אצעק פעם שנייה, זה לא יעזור. פעם שלישית. גם 265 פעמים. כי אין לנו חיים אלא אתו. אין מציאות אחרת של חיים חוץ מבן תורה. אין דבר אחר. זה לא משהו שאני יכולה לוותר עליו, טוב, אני הייתי צרוד, אז אני לא יכול. זה משהו שאין מציאות אחרת. ולכן היא באה וצועקת 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 ולא מרתה. אבל האמת היא, שאם היא הייתה יודעת משהו, יכול להיות שזה היה מאוד מרגיע אותה. כתוב בזוהר שעובדיה, שהיא צעקה עוד לפני שהיא הגיעה לקבר, שהיא צעקה, עובדיה עלה לשמיים, כולם שמעו את הצעקות שלה, בשמיים שמעו, ועוד איך שמעו את הצעקות שלה. ואז הוא עלה לחזקיהו המלך. חזקיהו המלך בכלל עוד לא נולד באותה תקופה, אז כנראה שהכוונה כאן למשיח, שהוא נקרא חזקיהו המלך. חזקיהו עלה לחזקיהו המלך, ואמר לו, מה עושים עם אשתי? היא עומדת וצועקת שיהורם רוצה לקחת את הילדים לעבדים. והוא אמר לו, לא יודע, מה אני יכול לעזור לה? ואז הוא עלה, שתלך לנביא. ואז הוא עולה עובדיה, והולך אצל האבות. ואומר לאבות, מה עם אשתי שצועקת, אשת עובדיה? והאבות אמרו לו, מה, אתה חושב שאנחנו לא שומעים, כך כתוב בזוהר, אתה חושב שאנחנו לא שומעים את הצעקה שלה? כולם שומעים את הצעקה שלה. אבל שצריך שתלך, תבוא לקבר, ואז באיזה צורה תבוא הישועה. אבל בזמן שהאישה הזאת אולי עומדת וחושבת, למה אף אחד לא שומע את הצעקה שלי? למה אף אחד לא מתייחס? אני צועקת וצועקת, למה לא שומעים אותי? את חושבת שלא שומעים אותך? הוא שומעים אותך. כל השמיים שומעים אותך, כולם שומעים, האחות הקדושים, ומשיח, וחזקיהו, כולם שומעים את הצעקות האלה. הצעקות האלה הופכים את כל העולם. הם מסירים תתרוג נורא שיש על עם ישראל. כמעט היו ישראל קלים באותה שעה, ואישה אחת צעקה, והיא המציקה את כל הדינים מעל עם ישראל. ואת ובניי שחי בנותר עד שיחיו המתים ישוע לעם ישראל. בטח ששומעים את הצעקה שלה, כל צעקה שלה שמעו. אבל מה? הסיכון היה לא בנס שקרה לה. נס פח השמן כבר היה תוצאה. מה היה המאבק? מה הוריד את גזרת הכליה מעם ישראל? מה הסיר את הכסף הגדול? הצעקות שלה. והצעקות, צעקות, 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 בלי להרפות, בלי לעצור. דווקא זה עצר את זה. נראה לי שזה גם נוגע לכל אופן אליי, אלינו, לחיים. לפעמים בן אדם בא, הוא רוצה ללמוד תורה. כך דבר כזה. בן אדם רוצה ללמוד תורה. הוא בא, מתפלל, אבינו, האב הרחמן, המרחם, רחם עלינו. איזה כמה לשונות של רחמים, הרחמן, המרחם, רחם עלינו. ושם בלידינו לאובין, לאסקי, לשמוע יעבור עינינו בצוירותיך, ודבק לידינו בצוירותיך. מתחיל 18 עוד פעם, אתו חוינן לא דונדס, אם אינה מבין השבינו, חוננו מאיתכו. ממשיך הלאה, סך לידי בצוירותיך, ומצוירותיך אותי רדוי נפשי. ממשיך הלאה, הוא יסך לידינו בצוירותיך, ויופן בלידינו, מתפלל, מתפלל, מתפלל. נו, מה יכול להיות? קרוב השם לכל קוירוב, לכל אשר יקראו באמת. כל מי שמתפלל על דברי אמת, אמור לענות. ואז הבן אדם לוקח גמרא, מתיישב, הכל סתום, שום דבר לא נכנס, שום דבר לא נכנס. למה? ובאה השאלה, ריבונו של עולם, מה כבר ביקשתי? לזכות, ללמוד ולהבין את התורה שלך. מה? למה זה צריך ללכת קשה? והוא לא יודע שעיקר העבודה היא מה? דווקא החלק הזה של הצועקו, דווקא החלק הזה של לצעוק ולא להרפות, דווקא החלק הזה של לנסות עוד פעם ולא הולך, ולנסות עוד פעם ולא הולך, ולנסות עוד פעם ולא, ולנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה עצמו, אין לנו מושג כמה כסף גדול זה מכיר מעם ישראל. אין לנו שם יותר מושג. גם האישה הזאת, אשת עובדיה, לא ידע כלום. היא פשוט צעקה. היא ידעה שזאת המציאות, אבל היא המשיכה לצעוק. ובסופו של דבר, עד תחיית המתים אוכלים מהכוח שלה. בן אדם רוצה להכניס את הילד שלו לחיידור טוב. וזה לא הולך. ויש באמת תחושת כאב נוראה. מה כבר אני רוצה? שהילד שלי יהיה בן תורה. זה הבקשה שלי. למה זה צריך ללכת כל כך קשה? למה? ואי אפשר לדעת, יכול להיות שכל הגזרות וכל הדינים שיש על עם ישראל, והרי אנחנו לא במצב פשוט, מכל הבחינות, ובכל זאת רואים ניסים פה וניסים שם, כל זה דווקא בזכות האימהות האלה שבוכות, ודווקא בזכות האבות האלה שמתעקשים, ולא מרפים, והולכים עוד פעם, ומנסים לדבר עם המנהל, ומנסים פה ומתפללים על זה עוד פעם ועוד פעם. צעקה, 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 265 פעמים. בזכות זה עם ישראל חי ולא קלה. וההרגשה שלי בכל אופן, בכל אופן כלפי עצמי, כשאני מרגיש שיש קושי, ואני מרגיש שיש את הדבר הזה, שהנה, אתה לא יודע, יכול להיות שזה מחפל על כל עם ישראל, אני מקבל את זה קצת אחרת. אני יודע שזה העיקר, לנסות עוד פעם, ולא להרפות. ובקרתי, וגם מדברים על כללים, רואים שיש גזרות על היהדות. אם פה ואם במקומות אחרים בעולם, על המילה, על השחיטה, בדברים שלא היו בעבר. בשבת האחרונה גזרו על השחיטה בפולין. דבר שלא קרה כבר המון שנים. יש בעיות עם ברית מילה, עם בני ישיבות, עם מה לא? עם מוסדות תורה, עם כל הדברים האלה. מה שנדרש מאיראן זה פשוט הצעקה. לעמוד ולצעוק, ולצעוק עוד פעם, ולצעוק עוד פעם, להרזות לקדוש ברוך הוא שזה אכפת לנו, עוד פעם להתחזק, להתחזק בתפילה, ולצעוק על הקדוש ברוך הוא, וזה ימתק את הדינים, זה יוריד את הקצב גדול מעם ישראל בכללות, על כל העניינים. לא רק מהדבר הזה בעצמו, שבסוף בעזרת השם יהיה נס פח השמן, שיהיה נס של פח השמן, מתכוון פח השמן של אלישה, שביעמוד השמן, כמו שהמלבים אומר, השמן עומד, מוכן, לדורות עולם, להשפיע לכל מי שיהיה מוכן לקבל, כל מי שיהיה מוכן לצעוק. ובאמת זה יכול להיות, מתכן מאוד, זה התפקיד שלנו כרגע, צעקה. בכל אופן, לענייננו, מה אנחנו רואים פה? עוד פעם, לוקחים אישה אחת צדיקה, והיא, על ידי היסטורים שהיא סובלת, והקושי שלה, והאמונה שהיא נשארת בה עם כל הכוח, היא מזכה את עם ישראל לדורות עולם. אותו דבר גם אצל רבי ישמעאל בן אלישע. הוא נרצח באמת בצורה כל כך טרגית, בעשרת הרוגי מלכות. ואומר רן מדרש, אמרו לו מלאכי השרת, עם ישראל צריך את כוח היסורים הזה שלך לדורות עולם. את הכוח הזה שאתה עדיין נשאר באמונה, ועדיין עם כל הכוח, בשביל עם ישראל. למעשה בזוהר כתוב שיש גזרה על עם ישראל, אז השכינה הקדושה שואלת את בניה, את הצדיקים, שהם נקראים בני השכינה, מי מכם מוכן לקבל על עצמו את היסורים האלה, להיות הרי לכפרת כל ישראל. להיות כפרת עם ישראל. וקם אחד מהצדיקים ולוקח את זה על עצמו, והוא מסתלק מן העולם, ולעם ישראל מתכפר. זאת אומרת, אם תמיד אנחנו רואים שכאילו, אם צריך לעבור צרה על עם ישראל, הצדיק מסתלק, ואז עם ישראל ניצל, אז תמיד חושבים, רגע, מה, הצדיק צריך לסבול כי הוא צדיק? כאילו, אני צריך להזדיף להיות רשע ולא לא, לא, לא לחטוף בשביל אחרים, כן? אבל לא, אומר הזוהר, פשוט שואלים אותו לפני כן. אולי זה לא בדיוק בצורה ששואלים אותנו בדיבור שלנו, אבל שואלים את הצדיק לפני כן אם הוא מוכן לזה, ואם הוא מוכן לקחת על עצמו, מעצמו, הרי מכפרת כל ישראל, אז הוא נהיה ובאמת הוא זוכה למדרגה שלו. נכון, 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 נכון. במקרה הזה זו הייתה שאלה, אבל אצל האישה הזאת לא שאלו, וגם רבי ישמעאל גם כן, רק לקראת סוף הסיפור, אז הודיעו לו מהשמיים שצריך את זה. אבל בהחלט יש דבר כזה. בכל המקרה, בוא נחזור לפסוק שלנו, צהליק הולך בת גלים, אומר המלבין, צהליק הולך, מי זה? עם ישראל, בת גלים, הבת של בליל חג הפסח, תחגגו, תשירו, תספרו את סיפור יציאת מצרים, בת של גלים, זה האבות שסבלו צרות, גלים גלים, כדי להניח זכות לבניהם. האבות אכלו בצרות מעשיהם בעולם הזה, אם האבות לא היה להם ייסורים, והם היו מקבלים את השכר שלהם בעולם הזה, מה היו מניחים לבניהם? זהו, צהליק הולך ישראל, בת מי שקיבלו גלים, שהזכות שלהם והצרות שלהם יצילו את עם ישראל, אבל אל תחשבו שבכל שעה ושעה יהיה הנס, כי הסיפור הזה נאמר אצל זמחרי. וגם יש מן דאמר בגמרא, שבזמן חזקיהו כבר נגמר זכות אבות, פרסם זכות אבות. אומר, מעתה אני מטרה בך, אומר הקדוש ברוך הוא, הקשיבי לאישה, אפילו שעכשיו אתם חזקים כמו אריה בכל זאת, מהיום והלאה תקשיבו, כי כבר אין זכות אבות. ואם אין זכות אבות, אז זה כבר לא יעזור הלאה. מהיום והלאה זה כבר לפי המעשים. את מי תקשיבי? את אותה ענייה מענתות, שזה הנפש של ירמיהו הצדיק, שאז באותה תקופה הוא עדיין היה נפש בלי גוף, הוא עוד לא נולד. את הנפש הזה, הענייה מענתות, תשמעו בקולה, כי אל תחשבו שאז יהיה כמו עכשיו. הנה גם בזמן חזקיהו באו וניצלנו ולכן הכל יהיה בסדר. לא, אך פעם ניצלנו בזכות אבות. תהליק הולך בדגלים, תשאירו הערב, הערב של פליל פסח בדגלים, כי אתם צאצאים של האבות הקדושים שיש עדיין זכות אבות. אבל הקשיבי מהיום והלאה, הקשיבי לאישה, את החזקה, עם ישראל חזקים כמו אריה, תקשיבו, ענייה ענתות למה שאני מענתות, הנפש הענייה מענתות, ירמיהו הולך להגיד, כי אם לא, אז יקרה מה שקרה בהמשך. ופה מתחיל הפרשה שלנו, וזה הפתיחתא למדרש. הקשיבי, תהליק הולך בדגלים, תהליק הולך בדברי תורה, תהליק הולך בבתי כנסיות, בדגלים, בבת האבות שהיו מצוינים בעולם, או גלים מלשון גלות, או גלים מלשון שעברו ייסורים. כנראה ששתי הדברים תלולים, זה גם גלים שסבלו ייסורים, וגם בשלב מסוים זה בת של גולים. בזמן מסוים שכבר הגיע הזמן של הגלות, אז זה בת גלים, בת שתבלו, שעברו גלויות. הקשיבי, הקשיבי למצוותיי, הקשיבי לדברי תורה, הקשיבי לדברי נבואה, הקשיבי לצדקות ומעשים טובים, לאישה, ואם לא רב, לאישה אם לא יבוא אריה ויתרוף, שזה נבוכדנצר, ענייה, ענייה מהצדיקים, ענייה מדברי נבואה, ענייה ממצוות ומעשים טובים, ענתות, בענתות, שזה ירמיהו בן חלקיהו מענתות, כיוון שבאה פורענות כונן עליהם איכה. טוב, נתחיל את פסוק ב'. רבי אבא בר כהנא פתח, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה חרב הארץ? כולנו מכירים את הגמרא, גמרא בנדרים, שאלו לחכמים, על מה חרב הארץ, והם לא ידעו. מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו? מי זה אשר דיבר פי השם אליו? שאלו לנביאים, מעל מה חרב הארץ, ולא ידעו לנו. ודיבר פי השם אליו ויגידה. שאלו את מלאכי השרת והם לא ידעו, עד ששאלו את הקדוש ברוך הוא בעצמו, ויאמר השם על עוזם את תורתי אשר נתתי לפניהם, שהם עזבו את התורה. הם עזבו את התורה ולכן הגיעה גזירת הגלות. אז זה דרך אגב בסוגריים, הרב שך היה אומר, הרב שך זכרונו לברכה היה אומר, שמה רוצים מהאדם? מלאכים לא יודעים, חכמים לא יודעים, נביאים לא יודעים, מלאכי השרת, אף אחד לא יודע. מה אז בן אדם עצמו, הוא צריך לדעת? אז הרשך היה אומר, כן, חכמים לא יודעים, נביאים לא יודעים, מלאכי השרת לא יודעים, אבל האדם עצמו יודע. ולשונו זה היה, אמן צלי בית, האדם עצמו יודע. כלל בחיים, כן, יש הרבה שיכולים לבוא להתאמן. כשזה לא האדם עצמו, אז יש הרבה אפשרויות להתאמן, אבל כשזה בן אדם עצמו, האדם עצמו יודע בדיוק. טוב, בכל מקרה, בא המדרש פה ומסביר, זה קשור מאוד למה שהגמרא אומרת, תני רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות מתלשות ממקומן בארץ ישראל, אם רואים שיש עיירות שהגויים באים עליהן, והעיר נחרבת, ראית עיירות מתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שמה גרם לזה? שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משניים. לא החזיקו שכר סופרים, שזה מלמדי תורה שבכתב, ובשכר משניים, מלמדי תורה שבעלפי משניות, שנאמר, הוא דורש את זה מהפסוק הזה, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם על עוזבם את תורתי. על עוזבם את תורתי, מה זה עוזבם? מלשון לעזוב, לא להחזיק. עוזבם את תורתי, עד היום הם החזיקו תורה, ברגע שהם הפסיקו להחזיק תורה, עוזבם את תורתי, אז על זה חרבה הארץ. ראית עיירות מתלשות ממקומם. יש את אותו דבר, טוב, אולי נמשיך את הסיפור פה במדרש, רק כך נראה את אותו דבר בגמרא. רבי אבא משלח לרב אסי ולרב אמי, רבי כאן הכוונה לא רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא, אלא הנכד שלו, שגם היה נקרא רבי יהודה הנשיא, שלח את רב אמי ורב אסי, שתי המוראים, ארץ ישראלים, ויתקון ויתקנו קרייתה בערד ישראל, שילכו ויתקנו תקנות מה שצריך, הוא היה הרי נשיא, אז שילכו ויתקנו תקנות בארץ ישראל, בערים של ארץ ישראל. והבון עלים לקרייתה, נכנסו לעיר אחת, ואמרים לאון, היו אומרים, תמיד כשנכנסו לעיר, היו אומרים, הייתו לן, נטורי קרתא, תביאו לנו את שומרי העיר. והאבון מייטו להון, ובדרך כלל אנשים מים היו לפני הם היו מביאים, ריש מטאוטה וסנטרה, את ראש השומרים של העיר, את ראש השומרים של השדות, והאבון אמרים להון, והיו רבי ימי ורבי אסי, אומרים לאנשי העיר, אילן מטורי קאותה, אלה הם שומרי העיר, אילן חרובי קאותה, אלה הם מחריבי העיר. אמרו להון, ואז קבוע, אנשים היו שואלים, ומן אינו נטורי קאותה? ומי הם באמת שומרי העיר? אמרו להון, אילו סופרים, אילו שמלמדים תורה שבכתב, ומשנים אילו שמלמדים תורה שבעל פה, שהם הוגים ומשנים ומשמרים את התורה ביום ובלילה, על שם שנאמר, והגית בו יומם ולילה. ואיפה כתוב הדבר הזה שהם באמת שומרי העיר? וכן הוא אומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו ונעבו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז בעצם הוא אומר, מי הם שומרי העיר באמת? אלה שיושבים ולומדים תורה. אפשר לקחת כל שם, אתה יכול לקרוא לזה השומרים, אתה יכול לקרוא לזה מטורי קרתא. המבחן הוא אחד, הם יושבים ולומדים תורה כל היום וכל הלילה, הם עסוקים בדברים אחרים. יכול להיות דברים מאוד מאוד חשובים, אף אחד לא מזלזל בשמירת השדות. אתה יודע מה היה קורה אם לא היו שומרים את השדות? היו באים חיות עופות, חיות שאוכלות ירקות, צמחוניות, היו אוכלות הכל. היו באים גנבים וגונבים. גם שומרים בלילה, הם עושים דבר מאוד מאוד חשוב. באמת הצלה גדולה לעם ישראל. אבל לא זה נקרא נטורי קרתא. נטורי קרתא זה אלה שיושבים ולומדים תורה. כן, כן, האברך הזה שככה כפוף על הגמרא, או הבחור הזה שיושב ולומד תורה, זה הנטורי קרתא. יכול להיות דברים מאוד מאוד חשובים. הפגנות זה חשוב, שמירה זה חשוב, יש הרבה דברים חשובים בחיים. לא על זה אנחנו מדברים. נטורי קרתא זה שם של שומרי העיר שיושבים ולומדים תורה ביום ובלילה. והגית בו יומם ולילה. אז השם הזה גנוב מפה, גנוב מפה, זה לא משנה, אבל השם הזה, השם האמיתי של זה זה זה, לשם את זה ללמוד, המחמירים, אלה שיושבים ולומדים ביום ובלילה. יש בזוהר הקדוש, הרמח"ל מביא את זה במכתב שלו, יש מכתב נורא, היה בתקופת הרמח"ל, היה גזרה של שריפת התורה, רצו לשרוף את כל תשרי התלמוד. זה בתורפת, זה היה שנים יותר מוקדם, אבל 300 שנה אחרי תורפת, 400 שנה יותר מוקדם, היה גזרה באיטליה שרצו לשרוף את התורה. והרמח"ל כתב אז מכתב לרבו, רבי ישעיהו גסן, והוא כותב לו, בעצם רבי ישעיהו שאל אותו, מה קורה פה? מה סוד העניין? הרמח"ל הרי היה, זה היה בחור אמנם, אבל היה גדול מאוד בחוכמת הקבלה, והוא שואל אותו, מה בעצם קורה פה? מה הסיפור? אז הוא אומר לו, הוא כותב לו ככה, הייתה גזרה נוראה על עם ישראל, שעם ישראל כולו היה צריך לחלות. כליה על עם ישראל. והגיעה התורה ולקחה את הגזרה הזאת על עצמה. כך הוא אומר, דא גזרת אורייתא. התורה קיבלה את הגזרה על עצמה בשביל להציל את עם ישראל. הוא אומר, ואנחנו, התפקיד שלנו זה לשמור על התורה, שהיא לקחה את זה בשבילנו, ואנחנו צריכים לשמור עליה. הוא אומר, איך נשמור עליה? איך אפשר לשמור על התורה? הוא אומר, כתוב בזוהר, שבזמן שכל תורה נשמע, אז לסיטרא אחרא אין שביתה בעולם. אין שום שליטה בעולם. הוא אומר, ולכן קבענו מדרש, כך הוא כותב, שילמדו ברציפות זוהר וקבלה, מה שהיו לומדים במדרש שלו, רציפות 24 שעות ביממה, בלי הפסקה, לא לתורה, לא לתפילה. הוא אומר גם יותר מזה, אפילו אחד שלומד, כל אחד נגיד לומד שעתיים, אז זה שהשני שאמור להתחיל מ-10, מגיע ב-10 ל-10, מתחיל ללמוד, ורק ב-10 השני קם. זאת אומרת שיהיה חפיפה, זה לא יהיה אפילו שנייה אחת, זה קול של תורה שנשמע ברצף כל הזמן. הוא אומר, ואנחנו בטוחים שכמו שכתוב בזוהר, שבזמן שכל תורה נשמע אין שליטה לסתרה אחרא, גם כאן כל התורה נשמע ברצף והגזרה הזאת תתבטל. וכך היה. בסוף הוא מינה מדרש, הם עשו את זה פשוט שבועות ברציפות, ברציפות, ברציפות. כל תורה נשמע ברציפות, הוא ניסה גם שיעשו את זה בעוד מקומות, בעוד ערים, בהתחלה הוא עשה את זה בישיבה שלו, במדרש כמו שזה היה נקרא, ואחר כך גם התחילו במקומות אחרים, וברוך השם התבטלה הגזרה. אבל אנחנו יהודים מאמינים, אנחנו יודעים, והיה אם שמוע תשמעו, אל מצוותיי, קוראים את זה כל יום, נכון, יש כאלה שנוהגים להגיד את זה יותר בשקט, אבל זה דווקא צריך להגיד בקול, לא, אולי לא בתפילה, אבל צריך לשמוע מה שאומרים. אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אז מה יהיה? יהיה גשם, ויהיה נתתי גשמכם ואיתם, ועשת בצדך לבנתך, ואכלת וסבעת. ישמרו לכם פן יקצה לבלכם, וצרתם ועבדתם אלוהים אחרים לצרח אביתם להם, וחרף השם, ועבדתם מהרה. זה אין פה מה לדון אפילו, זה פשוט פסוקים מפורשים שכל יהודי אומר פעמיים או שלוש או ארבע, כל אחד לפי המנהג שלו ביום. אומרים את זה, חוזרים על זה, שלא לדבר פרשת בחוקותיי, והדברים שחוזרים על עצמם בלי סוף. המדרש הזה הוא לא חידוש עבורנו, אנחנו יודעים את זה, רק שצריך לחיות עם זה בפועל, לדעת שבסופו של דבר ישכין לך תחינה תחינה, בית חרוב חרבת, מה מחזיק את הפנים של הבית, שאז כבר הכל מבחוץ יסתדר? דווקא ההתחזקות שלנו בלימוד התורה. למעשה פה ההתייחסות בעיקר היא לתינוקות של בית רבן. שכר סופרים, שכר משנים זה מה? סופרים זה מי שמלמד את הילדים תורה שבכתב. משנים זה אלה שמלמדים את הילדים תורה שבעל פה. יש מראה בשבת, דף קוף יוצאת, אמר רב יהודה אמר רב, מי דכתיב אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו, אל תיגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן. למה נקראים משיחי? שדרך תינוקות למושכם בשמן, כך אומר רש"י. וזה לא כמובן המשיח, זה לא משיח. יש כאלה שאומרים בדרך דרש, שלמה תינוקות נקראים משיח, משיחי, כי כל ילד ולילד יכול להיות משיח בעתיד. אתה לא יודע מי זה משיח הרי. יכול להיות שהילד הזה שעומד מולנו עכשיו יהיה משיח. יכול להיות שדווקא לכן קשה לו ללמוד. דווקא לכן הכל הולך לו בקושי. בגלל שככל שהאדם יותר גדול יקרה יותר גדול, אז תתייחס אליו בעצם. יש את הסיפור הידוע עם החפץ חיים, עם לייבה לדורנשטיין, ידוע בכינוי שלו לאון טרוצקי. בהתחלה הרי גדל כילד יהודי, הסיפור הולך דווקא בביוגרפיה שלו, כתוב קצת על נתונים אחרת, אבל אני חושד שביוגרפיה בפרט של אישים בסדר גודל כזה יכולה גם להיות מעובדת ומשוכתבת, שתצא יפה. אבל מה זה? מיופה, כן, קצת שיהיה יותר יפה, קצת כחל בפרט, קצת שיהיה. בכל אופן הסיפור הולך שלייבה לדורנשטיין הזה למד בחיידר, ואימא שלו הייתה אלמנה ולא היה לה לשלם שכר לימוד, והמלמד זה מה פרוש, אם לא משלמים מה אני אמור לעבוד בחינם, אז הוא דרק אותו, שלח אותו הביתה. ואימא שלו היה לה ללמד, אז הוא יסתובב ברחוב, התחבר עם הסקוטים שהיו שם בעיירה, ועם הזמן המוח הגדול שלו, שבאמת היה מוח גדול, הלך לכיוונים אחרים, והיה לאון טרוצקי המפורפם. ובסופו של דבר, שנים אחר כך, המלמד הזה הגיע, שאחרי שלאון טרוצקי כבר היה דמות ידועה ומפורסמת, אסף מיליונים בכיכרות, הקים את הצבא האדום, ועשה באמת דברים מדהימים. באותה, הגיע המלמד הזה לחפץ חיים. החפץ חיים לא רצה לראות אותו. לא רוצה לראות אותך, תלך מפה. מה, למה? מה עשיתי? אומר, אתה זוכר את הילד לייבה לדורנשטיין? אתה זוכר שאתה בגלל כסף כן, כסף לא, אתה זרקת אותו מהבית? זרקת אותו ותראה מה קרה איתו היום. אם אתה היית משאיר אותו בחדר, הוא היה יושב ולומד, אתה יודע מה הוא היה יכול להפוך את העולם היום? אתה יודע איזה כוחות היו לו? תראה איזה כוחות יש לו. אם הכוחות האלה היו הולכים לקדושה, אתה יודע איך העולם היה נראה? זה דבר מדהים. עכשיו, אני לא יודע כמה באמת אפשר להתענע למלמד הזה. הוא רוצה את החשבון שלו, מה הוא לא צודק? יכול להיות שהוא צודק, אבל אם ההסתכלות היא, אל תיגעו במשיחי, שבאמת כל ילד פה יכול להיות משיח, אפילו לא משיח, טרוצקי לפחות. אם כל ילד יש לו כוחות עצומים, אתה מאמין בכוח של הילד, אז ההתייחסות היא אחרת לגמרי. אז מוטים כבר מתחת לאדמה דרך לפתור את הבעיה. אם יש רצון, כל דבר אפשר לסדר. בכל מקרה, אומר, אל תיגעו במשיחי. רש"י אומר פשוט, זה ילדים נקראים משיחי, תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תרעו, אלו תלמידי חכמים. אמר איש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, אין העולם מתקיים, אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אמר לי רב סבא לאביי, מה, תדעי ודידך, מה עם ההבל לימוד תורה שלי ושלך, מה זה כלום? זה לא מקיים את העולם? אמר לו, לא דומה הבל שיש בו חס להבל שאין בו חס. ולכן אמר איש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. ואמר איש לקיש לרבי יהודה נשיאה, כך מקובלני מאבותיי, ואמרה למאבותיך, מאבותיו של רבי יהודה נשיא, כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, שאין שם לא משלמים שכר סופרים ושכר משנים, מה שאנחנו אומרים פה במדרש, מחריבים אותה. זאת אומרת, משמיים מחריבים אותה, רבינה אמר, מחרימים אותה. זאת אומרת שהתפקיד שלנו זה להחרים אותה. ודרך אגב, ונפסק להלכה ברמב״ם, מושיבים, בהלכות עמוד תורה, פרק ב' הלכה א', מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחרימים את אנשי העיר עד שמושיבים מלמדי תינוקות. ואם לא הושיבו המחרימים את העיר, מחריבים את העיר, מחרימים את העיר, שאין העולם יתקיים אלא באבל פיהם של תינוקות של בית רבן. כן, זה בעצם היסוד פה. למעשה יש הדרוש לבר מצווה של רבי צדוק הכהן, שאומר בבר מצווה שלו, רבי צדוק הכהן מנובלין, שהוא מסביר שבעצם מה כל כך מיוחד בלבל תינוקות של בית רבן, שזה מצווה. יש דברים שבן אדם מחויב, אדם שעושה משהו מחויב, ואם הוא נמנע מלעשות את זה, יש לו חטא, אז הדבר הזה לא יכול לקיים את העולם, למה זה מה שאתה מחויב לעשות, זה חלק מהמערכת. אבל לקיים את העולם, להוציא, זה רק משהו שאתה עושה יותר ממה שאתה מחויב, נכון? אם נניח שסיגמו עם בן אדם על עבודה, הוא רוצה לקבל מתנה יותר מהמשכורת שלו, זה רק אם הוא עושה שעות נוספות, אם הוא עושה משהו שהוא לא מחויב בעיקרון. האם בן אדם עושה רק משהו מחויב, לא מגיע לו. אומר, מה קורה? אנשים מבוגרים שהם מחויבים בלימוד תורה, להגיד בו יום ולילה, כל זמן שפנוי לאדם, והוא לא עסוק בפרנסתו או במשהו אחר, לא לעשות שטויות, אלא ללמוד. נכון? לא להתעסק עם דברים מתנים. אז אם הוא לומד, אז הם בוחק. אבל מצד שני לא מגיע על זה שכר מיוחד לקיים את העולם. לעומת זאת, אצל תינוקות של בית רבן, שגם אם יימנעו מללמוד, אז אין להם חטא. אז הם, הקיום שלהם הוא סטר, הוא בונוס, הוא יוצר מזה. ולכן הוא יספוח לקיים את העולם. הבן איש חיים מקשר פה שאל תיגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן, ובמדעי אל תראו תלמידי חכמים. הוא אומר, מה הקשר? הוא אומר, למה פה זה אל תיגעו ובתלמידי חכמים זה אל תראו? הוא אומר, מה זה? זה אומר דבר אחד, הוא אומר, אל תיגעו במשיחי, הוא אומר, אל תיגעו זה לא לבזות, הוא אומר ככה, אל תראו זה לבזות. הוא אומר, אם את התינוקות של בית רבן רואים שמחבבים תלמידי חכמים, אז הם עצמם גם ירצו ללמוד תורה. אבל אם התינוקות רואים שמבזים תלמידי חכמים, אז מה יקרה? אז הם עצמם, מה פתאום שאני אלמד? הוא אומר, הבן איש חי, יש לו את הסיפורים הרי. הוא אומר ככה, מעשה בתינוק אחד שהיה הולך כל יום לבית הספר מאליו. מעצמו, לא היה צריך לשלוח אותו, הולך, הוא מעצמו היה הולך, ילד בעין הרע. והנה, יום אחד היה בא מבית הספר, ובדרך מצא אחד חכם, שקוראים אותו רבי, מהלך בדרך, ואחריו הולכים שניים בורים ועושים ליצנות וצחוק עליו ועל שם רבי, צוחקים ממנו, מבזים את התלמיד חכם, עושים ממנו צחוק, וגם מהשם הכינוי רבי, רבי, כאילו עושים ממנו צחוק. וזה למחר, הילד למחר לא היה רוצה ללכת לבית הספר. הוא בא ראש דוכנה, האחראי על הבית ספר שם, לקרוא אותו, והוא מסרב, לא מוכן ללכת. אמר לו אביו, נהר נבדי ללכת לבית הספר ללמוד תורה, שיהיו קוראים אותך רבי. ואבא אומר לילד, לך ללמוד, ואז יכבדו אותך, יקראו אותך רבי. אמר לו, למה תקלל לי? למה אבא מקלל אותי שיקראו לי רבי? אומר, לא, אני שמעתי אתמול כמה צחוק עשו על שם רבי. וזה שאמר, אל תיגעו במשיחי, אל תקלקלו לתינוקות של רבן, ובביאי אל תראו, אל תבזו תלמידי חכמים. כי כשמבזים תלמידי חכמים, דוריש היקרא מהסוף להתחלה. אל תראו למביאה איתם דרך חכמים לבדותם, וממילא, אל תגעו בקלקול, זה במשיחי אין לו תינוקות של בית רבן, וזה בפירוש של הבן איש חי. טוב, למעשה המדרש ממשיך פה, רבי הונה ורבי ירמיה בשם רבי שמואל ורבי יצחק, זה אותו עניין של החזקת תורה, אומר אמר, מתינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה, לבזות את התורה, על ביזוי תורה, זה הקדוש ברוך הוא לא מבטר. שנאמר, על מה עבדה הארץ? על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים, אין כתיב כאן, אלא על עוזבם את תורתי, על זה שעזבו את התורה, שלא היה להם כבוד לתורה, זה מה שגרם לחורבן. דרך אגב, אפשר להבין את זה לא כתורה חשובה יותר מהכל, אלא כי יש סיכוי. כל זמן שעדיין לומדים תורה, יש עדיין תקווה. אפשר להתאושש. יש שבורת מצלה של הרב אלישיב, זכרונו לברכה, אומר, כתוב אצל בן צורר ומורה, נכון? נידון על שם סופו. שיום אחד יבקש לימודו ואינו מוצא, עומד על פרשת דרכים ומלסב את הבריות, והורג את הנפשות. אמרה התורה, מוטב ימות זכאי ואל ימות חייו. מעניין מאוד שבירושלמי, בסנהדרין, יש איזה לשון קצת אחרת. כתוב שם לסוף, מבקש לימודו ואינו מוצא, עומד על פרשת בריות, הורג את הנפשות, לסוף עומד בפרשת בריאות, מלסם את הבריאות, בפרשת דרכים, עומד בפרשת דרכים, מלסם את הבריאות, הורג את הנפשות, לסוף משכח את תלמודו, שמעתם? לסוף משכח את תלמודו, אמרה תורה, מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? היה איזה משגיח בישיבה, שהיה אומר, מי שהיה כזה, טיפוס מאוד מאוד תמיד, אז הוא היה אומר, מי שלא לומד, מי שככה מאחר לתפילה בבוקר, בסוף הוא מאחר גם לסדר, ואז לא יהיה לו חברות הטובה, ולא יהיה לו חברות הטובה, אז הוא ישתעמם בכל הזמן של הלימוד, ואז הוא ילך לרחובות, והוא כבר יראה דברים שאסור לראות, והוא יכול אפילו לעזוב את כל התורה ואת הכל, ולעזוב לגמרי, והכל מתחיל מלא לקום בבוקר, ואז הוא יגיע למצב שהוא יהיה לגמרי פוקר, עוקר דת והכל, ובסוף הוא לא ילמד מוסר. זאת אומרת ככה, עשי, אחרי שהוא כבר התחתן עם גויה היה, ובסוף הוא לא ילמד מוסר. אז תראה, בסדר, המשגיח הרוב זה דווקא איתים לו, אבל אבל הירושלמי אומר, לסוף מבקש לימודו ואינו מוצא, עומד בפרשת דרכים, מלסם את הבריות, הורג את הנפשות, לסוף משכח את תלמודו. הוא ישכח שם את הפירוש, מה, משכח את תלמודו, זה אומר הרב אליאשי ככה, כל זמן שהאדם עדיין זוכר את תלמודו, הוא עדיין קשור לתורה, יש לו קשר לתורה, הוא קובע עיתים לתורה, זה לא משנה, הוא יכול להיות רוצח, הוא יכול להיות עומד בפרשת דרכים, מנסים את הבריאות, הורג את הנפשות, הכל, הוא עדיין יש לו סיכוי לחזור. כי כל אשר יחובר אל החיים, יש תקווה. יש ביטחון. כל אשר יחובר לחיים, כל זמן שיש עדיין קשר לתורה, יש עדיין תקווה. ברגע שהוא עזב את הקשר עם התורה, לסוף משכח את תלמודו, אמרה תורה, ימות זכאי ועל ימות חייו. זהו. אם הוא כבר שכח את תלמודו, אם אין לו קשר לתורה, זהו, כבר אין לו סיכוי. ומפה הוא כבר יקבל את העונש על הכל. וזה דבר, מצד אחד יש פה גם אמירה חריפה של מוסר עבורנו, כן? שצריך להקפיד על קשר עם תורה. לא משנה מה המצב של האדם ברוחניות. אבל כל זמן שיש קשר לתורה, יש סיכוי, יש ביטחון, יש עדיין תקווה. ולעומת זה גם נותן לנו תקווה גדולה. אם אני למשל בא עוד מעט, אנחנו כבר מתקרבים לראש השנה, אפילו לא ראש השנה, לפני כן גם מותר לעשות תשובה, כן? מותר להתחזק. ועושים חשבון, נו, איפה אני? מה יהיה? יש שיצה, יש תקווה, קשר לתורה. לקבוע אפילו דקה ביום של לימוד, שורש ביום של לימוד, משהו ביום שאדם לומד, ובעצם הוא מתחבר לתורה. יש תקווה, יש קשר, יש ביטחון. מפה יכול להיות מלסם את הבריאות, עורג את הנפשות, הוא עוד יחזור. יום יבוא והכל יסתדר. והעיקר זה בעצם הקשר הזה, ליצור קשר של מחויבות אמיתית. אני אומר פעם דוגמה, אני לא... קשר של ניסויים, כן? מה? אני עכשיו יצאתי מהבית, אני עדיין נשוי, אני לא חזרתי פתאום להיות רווק, נכון? גם כשאני לא ליד הגמרא, אני בן תורה. גם כשאני לא בבית, אני גם עדיין נשוי. הקשר של עם ישראל עם התורה, דברים אחרים זה לא ככה, אבל הקשר של האדם עם התורה זה קשר כזה. מורשה קהילת יעקב, מאורסה קהילת יעקב. זה קשר של ניסויים. זה יכול להיות דקה ביום, זה יכול להיות דקה בחודש, זה יכול להיות דקה בשנה. הבן אדם עדיין נשוי. כל אדם שקבע קשר עם התורה, והוא קבע קשר, הוא נתן את הטבעת, הרי את מקודשת לי, אני של התורה והתורה שלי. הוא קבע את העובדה הזאת. עכשיו הוא יכול להיות, הוא לא לומד עכשיו, עכשיו הוא עסוק בדברים אחרים. ואפילו לפעמים דברים מאוד רחוקים, אבל הוא עדיין נשוי, הוא עדיין נחשב בן תורה, הוא קשור לתורה, כי זה קשר אמיתי. זה קשר של נשואים, זה קשר שלא ניתק. אפשר אולי אחר כך להיות גרוש, אלמן, אבל רווק כבר לא. זה כבר נמחק. הדבר הזה, הקשר הזה הוא קשר שני. הדבר הזה נמצא לעולם. וזה נמצא דווקא איך? בלימוד התורה. ואפילו כמה שזה קטן, זה יכול לשם לפני בשווה תרוצה. זה יכול להיות דבר קטן מאוד, שורה אחת ליום. השורה הזאת עושה את הבן אדם לנשוי. הדקה הזאת ליום עושה את הבן אדם למציאות אחרת. בוא נסיים באמת עם המדרש. ורבונה ורב ירמיה בשם רב חייא ברבא אמרי, כתיב, ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו, ככה הקדוש ברוך הוא מתלונן, עזבו אותי ולא שמרו את התורה. מה? תורתי לא שמרו, אותי עזבו. מה זה לכאורה אותו דבר? אומר, הלוואי אותי עזבו, שהם היו עוזבים ולא מקיימים את המצוות, אבל זה תורתי שמרו, עדיין היה להם קשר לתורה. מתוך שהיו מתעסקים בה, המאור שבה היה מחזירן למותיו. והכוח הזה של קשר לתורה יכול בעזרת השם להציל אותנו מכל הגזרות ומכל הצרות והרעות, ונזכה כולנו לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש מרב ימינו, אמן.